טוב, שלום וברכה. אנחנו, יש לנו כאן בימי שלישי מסע של הרב חרל"פ בשערי ארץ ישראל, מסע שמגלה את הצפונות, צפון הפנימי של ארץ ישראל, יש לו איזה 48 פרקים, כנת 48 שערים של קניין תורה וקניין של ארץ ישראל, ובכל שיעור אנחנו פותחים צוהר פנימי, לסוד הפנימי של ארץ ישראל. אנחנו חיים בארץ, אבל יש כאן הרב חרל"פ, בדרכו בקודש, שהוא מעולם לא עזב את הארץ, בקושי עזב את ירושלים. הוא מגלה דברים מאוד מאוד פנימיים על האדמה הזאת, ומה המיוחד בעבודת השם, ובעולם הרוחני. כל המקרים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הוא מסביר את זה הרבה יותר עמוק מזה. מה האדם זוכה שהוא נמצא ממש בגופו בארץ ישראל, לבין חוץ לארץ, ולא יעזור. זאת אומרת, גם תנסה כל להפוך, לקפוץ באוויר, לנסות כל הדברים שבחוץ לארץ, לעולם הוא תגיע לדרגות שיש בארץ ישראל, והרב חרל"פ פותח לנו את הצוהר הפנימי הזה, וזה גם מתחבר לפרשה, לך לך, לך לך, כן, אדם בדרך כלל הולך למקום מסוים, בארץ ישראל אנחנו נראה שזה לך לך, לפנימיות, לדברים הפנימיים שמתגלים בתוך ארץ ישראל. אנחנו נמצאים פרק תדבב היום, אהבה עליונה, בסדר? זה בעצם הספר הזה, מי מרום, שהרב חרל"פ, וזה בעצם במרום וב, שם יש את את הספר שנקרא שער ארץ ישראל, זה חלק האחרון של של הכרך הזה. אהבה עליונה, בואו נתחיל. שני מיני אהבות הן. אהבה אחת באה מצד הנשמה, שאינה מוצאת סיפוק בעצמה, זולת על ידי האהבה הגדולה וההידבקות הנצחית בחי העולמים ברוך הוא. כל זמן שאינה משיגה את האהבה והדבקות, אין לה מנוח ואינה מתרצית בחייה, ולזאת יש לפעמים שמתוך אי סיפוק על זה, מתפרצת בחילה בכל החיים. יש גם ברב קוק מקור כזה שנקרא צימון לאל חי. אדם יכול לקבל בחיים כל מיני דברים של סיפוק, שהוא חושב שזה בעצם, זה המטרה שלו, הסיפוק הזה, הוא לא מוצא ערך. הוא רצה את הכסף, רצה את הבית, רצה את הרכב, רצה את ה... והוא לא מוצא שום סיפוק בזה, והוא עצב. הוא אומר בסוף, הנשמה, מה היא מוצאת, אומר הרב, הסיפוק בעצמה, מה הנשמה מקבל איזה סיפוק? דווקא על ידי ההידבקות בחיי עולמים. כמו שכתוב במסעת ישרים, שזה נר, שהיא כמו בת מלך, שהיא, אם תביא לבת מלך עכשיו פרחים, יש לה כל החדר שלה פרחים, פסמים, כל החדר שלה פסמים. כל דבר שתביא לה, זה לא, היא לא מתרצית ומסתפקת, אלא היא רוצה משהו מהמקום העליון שלה, מהאביה. כמו נר שהוא, נר זה נשמה, היא תמיד, תשים את הנר כפה מטה, הנר שואף תמיד למעלה. זה נקרא אהבה. זה דברים שכתבים בספרי מוסר. מה זה קשור לארץ ישראל? בואו נתקדם. עולם ישנה אהבה יותר גדולה, והיא באה מצד הקדוש ברוך הוא. ולא מילוי, לא מצד מילוי סיפוקי הנשמה. לזאת, כאשר זוכה הנשמה למלא את מאוויה ותשוקתה להיות דבוקה בו יתברך, היא מתחילה להרגיש שעוד לא זכתה אל אהבה השלמה. ושכל אהבתה לשם היא רק למען השלמת סיפוקה הנשמתי והרוחני. ורוצה להשיג את האהבה יותר עליונה, שהלביטי לשם לבדו, וכל זמן שאינה משיגה את האהבה הזאת, מרגישה פחיתות בעצמה. זהו מה שלפעמים דווקא אחרי עלייה גדולה, באה נפילה פתאומית. אנחנו נראה את זה בעצם, כל בעל תשובה מרגיש את האווירה הזאת, פתאום כשאדם חוזר בתשובה, הוא מקבל סייעת דשמיה גדולה, פתאום באורות, הוא מקבל סייעת דשמיה גדולה, ואחרי זה הוא פתאום מתחיל להרגיש, וואי, כשהייתי חזרתי בתשובה, איזו התלהבות הייתה לי. עכשיו שהגעתי לישיבה, נכנסתי לעבודה, זה עבודה אחרת לגמרי. כמו משל אחד שבעצם מביאים אותו בעל תשובה, זה אחד שמעלים אותו לאיזה בניין גבוה, זה 20 קומות, מביאים אותו לפנטאוז, מראים לו תצפית, אומר, אתה רואה תצפית, איזה יופי? עכשיו, אחרי שהיית במעלית את הפנטאוז, עכשיו תתחיל לעבוד בעצמך, תתחיל עכשיו את כל התהליך. אז בעל תשובה, כל בעל תשובה יכול לספר לך שיש לו בהתחלה סיעת הדשמה הגדולה, מרגיש קריבת השם גדולה, אבל אחרי זה צריכה לבוא פעולה עצמית. מה שאנחנו מכירים בספרת העומר, ליל הסדר, מקבלים איזה משהו, דבקות עליונה, אבל אחרי זה בא ימי ספירת העומר, שאתה יש לך עבודה בעצמך, להתחיל, להכיל את זה, לא מצד שהקדוש ברוך הוא בעצם מאיר אלינו ליל הסדר, הכל ליל משומר, הקדוש ברוך הוא כל מלמעלה למטה, אלא צריך להתחיל לעבוד מלמטה למעלה, וזה מה שאומר הרב. כשהנשמה מתגעגעת אז למדרגה יותר נעלה, ויודעת שכל זמן שלא זכתה לאהבה עליונה זו, לא הגיעה לשלמות הראויה. כשזוכים להשיג אהבה עליונה זו, מגיעים לשמחת אמת, שמחה שלמה במלואה. זה שני, שני מן האהבות שאנחנו רואים כאן, שהרב מדבר עליהם. עכשיו בואו נראה איך זה מתחבר לארץ ישראל. למדרגת האהבה העליונה הזאת, אי אפשר להגיע כי אם בארץ ישראל. כשהקדוש ברוך הוא פונה אליך באהבה, אומר הרב, זה רק בארץ. יונה הנביא בורח מפני השם, עולה על ספינה, בורח. מה אתה בורח? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מה בורח? כי נבואה אין רק באיפה? רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא מתגלה לך דרך הטבע. הים סוער, דג בולע אותו, אבל כל זה בטבע, אין דיבור. רק כשהוא חוזר לארץ ישראל, חוזר הדיבור. זאת אומרת, בארץ ישראל יש פעולה של קרבת השם שבאה למעלה למטה. זה יכול להיות רק איפה, אומר הרב חלאפ? רק בארץ. אם אתה מנסה לעורר כזאת אהבה בחוץ לארץ, תהיה בברוקלין, בליקווד, תלמד שם תורה, כמו שצריך, דף יוימי, יש לך שם בישיבות, זה לא ילך. זה מלמטה למטה, אתה יכול לעשות, לעורר. כשבא לך אהבה עליונה מלמעלה למטה, שכל שכך מתפונה אליך, זה רק בארץ. עם כל מה שתגיד שיש שם ישיבות, ויש שם, יש שם שום דבר. אומר הרב, זה רק בארץ ישראל. כי בחוץ לארץ אינם מגיעים על בחינת אהבה הבאה למלא את סיפוק הנשמה. כועדה בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מה זה המושג הזה? משפט מאוד 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 חריף. מאוד מאוד חריף. מה זה כמי שאין לו אלוה? יש לנו רעיון, מה זה כמי שאין לו אלוה? משפט מאוד מאוד חריף. אדם, אנשים מתפללים, לומדים תורה, כמי שאין לו אלוה. זה נשמע מאוד מאוד חריף. זה גמרא, כן? כתובות, מה ההסבר הזה? איך אפשר להגיד כזה דבר, כמי שאין לו אלוה? כמי שאין לו אלוה. בסדר, עדיין, מה זה הדבר הזה? מה זה? צריך להבין איך אפשר לומר כזה דבר. כמי שאין לו אלוה. יש הסבר. השגחה. אתה אומר שבעצם השגחה בחוץ לארץ היא השגחה שונה. זאת אומרת, אבל הדרגה שכמי שאין לו אלוה. כמו שהוא רוצה בכל מקום, זה דבר, תגיד, מה, כל אנשים שבחוץ לארץ, אין להם אלוה? משפט מאוד מאוד חריף. אז הר"ן, דושות הר"ן מסביר משהו מאוד מעניין. אני אסביר את זה טיפה בלשוננו. קודם כל הגמרא אומרת. הגמרא אומרת על דוד המלך, אמר גרשוני היום להסתפך למור לכבוד אלוהים אחרים. אומרת הגמרא שדוד המלך ברח להכיש מלך גת. הוא עזב את תחומי, יכול את המלכות של ארץ ישראל. ואז הוא אומר, גרשוני להסתפך למור לכבוד אלוהים אחרים. אומרת הגמרא. וכי מה, מי שנמצא בחוץ לארץ עובד אלוהים אחרים, עובד עבודה זרה? אומרת הגמרא שהתפילות שבחוץ לארץ עוברים דרך שר של אותה אומה. כמי שלא, מה זאת אומרת? אתה עובר דרך מלאך. זה לא ישראל, ישר אל, זה עובר דרך מלאך. זה הגמרא. שדוד המלך גשום להסתפך להם עובד אלוהים אחרים, אומרת הגמרא וכי עובד אלוהים אחרים, לא, אלא בעצם זה התפילות עוברים דרך שר של אותה אומה. מה הבעיה שהתפילות עוברות דרך מלאך, ובארץ ישראל זה ישר אל. מה הבעיה? אפשר לומר את זה כמי שאין לו אלוה, אבל כי הוא בא דרך מלאך, מה הבעיה? מה הבעיה שזה עובר דרך מלאך? בפשט נראה, זה לא ישירות, נכון? זה ישר. אבל זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קשה אפילו. אומר הר"ן, מה הבעיה של מלאכים? איפה רואים, מצאנו בתורה, מלאך? כבר רואים את זה במדבר, נכון? כתוב שאחרי שעם ישראל חוטא, הנה אני יכול לשלח מלאך לפניך. כתוב שם גם במשפט, אל תמר בו, כי לא יישא לפישכם על, על, על המלאך. אמר, משה רבן לא רוצה. הלו בלכתך עמנו, משה רבן לא מוכן לקבל מלאך. הלו בלכתך עמנו, אני ועמך, לא מוכן, אתה הולך איתנו, אני לא הולך עם מלאכים. מה זה בעצם הבעיה של מלאך? אומר רן, נגיד זה בלשוננו, מלאך זה כמו מכונה. תמיד אומר משל כזה שאדם הולך הולך במדבר. עושה איזה חוצי ישראל, פתאום רואה איזה, נגמר לו המים והוא לא יודע מה לעשות. פתאום רואה איזה אזור של תחנת דלק, מגיע שם הכל שם הרק, יש שם שום דבר, פתאום רואה איזה מכונת פחיות. מוציא את הארנק שלו, כמה עולה פחית, 7 שקלים, מחפש, מוצא 6.90. 10 אגורות, הוא הולך להתעלף, הוא הולך למות. הוא דופק על המכונה, 10 אגורות, שחרר! יעזור לו? לא עוזר, אין מה לעשות את המכונה. אומר רן, אפשר להגיד בלשוננו, מלאך זה כמו מכונה. אל תמר בו, כי לא יסלה פישכם, הוא לא, אין בו, זה מכונה. מה זה בעצם יצא הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זוכר את אבא. מה זוכר את אבא? הוא בא, אומר, הקדוש ברוך הוא, אין לי כסף, אבל אני צמא. תן לו. אבל אין לו כסף. תן לו, זה הבן שלי, תן לו. אומר הרן, מה יצא מזה? בחוץ לארץ אין רחמים. כי זה בא דרך מלאך. אתה יכול לצעוק, אבא, תתה, בחוץ לארץ, זה לא עוזר. זה מלאך. הרן אומר, זה מאוד מאוד מסוכן. זה הגרא, גאון מווילנה, שהוא שמע את החסידים שמדברים, צועקים תתה, אבא בחוץ לארץ, הוא אומר, מה אבא בחוץ לארץ? זה מלאך. מה אתה מנסה לעורר רחמים? אם מלאך, זה לא ילך. בארץ ישראל, אתה יכול לצעוק פה אבא, פה זה תופס, פה יש רחמים, פה זה בחינת אבא. זה עמוק יותר, זה לא היה של מלאך, זה בעצם למלאך, זה מאוד מסוכן. אין לו, אל תמר בו, לא יסייף ישכם. זה מכונה, זה סכנה, אין בו רחמים. וזה משה אומר, אני לא, אבל לך אימנו, לא רוצים מלאכים. בגלל זה בחוץ לארץ, שעבורי עטפי הדחסר של אותה אומה, זה דבר קשה ביותר. אם אתה לא מגיע לדרגה לקוין, למטבע, שהמלאך, זה אתה לא מקבל את זה. אין, כי אין רחמים. בארץ ישראל, פה יש את הנושא של חסידות, אבא, התבודדות, פה התפילות עולות, בקש ברוך הוא, אין לי אולי זכירות, בקש ברוך הוא, אבל תן לי, כזה כל הצדיקים רצו להגיע למקום הזה, כי כאן זה בחינה אחרת, השכחה אחרת. אז זה לא, זה קשה מאוד, כן, זה דבר, זה הכי, אפילו יותר קשה, למה? כי בראש השנה, כתוב מפורש על ארץ ישראל, שהבחינה הגדולה של ארץ ישראל, מתי זה? בראש השנה. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה, ההערה הגדולה, רצו כולם להגיע לארץ ישראל. מה נאמר? אני לא יודע, זה מה, טוב, אדם אתה בא מתפעל עם כמה 10,000 אנשים, זה נפלא, אבל מה קורה בשמיים? ברור שארץ ישראל היא. אז תגיד, מה יגידו לך? יגידו לך, אמר נחמן שמקומי בחינת ארץ ישראל. אז איך פעם אחד אמר לי, אתה רוצה את הבחינה של ההוגה או אתה רוצה את ההוגה? אז תחליט. אז אנחנו, אז זה יסוד ארץ ישראל. אז לא חושב, אנחנו טוב, אנחנו כל דבר, אדם מתחזק מזה, אבל באופן כללי, אנחנו רואים מה התורה מורה לנו, הסוד של ארץ ישראל בארץ ראש השנה הוא הרבה יותר עליון. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא. וכאן, הנושא של הרחמים, זה מה זה מושג של... בדיוק, זה מלאך. ואז כאילו אין רחמים. אין לו אלוה, אין רחמים, אתה צועק וזה לא עוזר. אין לו אלוה, זה מלאך. זה מאוד מאוד חריף.
אפשר לומר שהרב אמר שבעצם המלאך הוא לא מרחם, הוא רק לפי הדין.
כן, כן.
הקדוש ברוך הוא גם חסד וגם רחמים וגם...
כן.
ואז אין לו את האלוה השלם. יש לו אלוה רק של דין.
יש לנו, נכון, זה מלאך. אבל אנחנו בעצם, עלי אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, אנחנו הופכים אלוהים, זה מידת הדין, לשם הוויה, רחמים, הופכים את המהלך הזה. זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר עמוקה. אז אנחנו יודעים להפוך שם אלוהים לשם רחמים, אז זה כן הרבה יותר, זה גם זה סוד של ראש השנה, שאנחנו יודעים, עלי אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, זה מהלך יותר גדול. ואתה רוצה להמליך את המלך, איפה ממליכים אותו? בארצו. אז זה הדבר הגדול שאומר הרב. מפני זה, עכשיו תראו מה יוצא מזה. עבודת השם בשמחה לא תיתכן רק בארץ ישראל. מה זאת אומרת? אומר הרב, אם אתה מבין שבעצם פה זה בחינת אבא, פה יש רחמים, פה ישר אל, פה הקרבה לשם היא הרבה יותר עליונה, פנימית, עמוקה, אז אפשר ליצור מה? גם שמחה. כמו שעבר בזוהר הקדוש, פשוט במדבר, דווקא פתחת עמוד א', אומר הזוהר הקדוש, דבר מאוד מאוד עמוק, עבדו את השם בשמחה בארץ ישראל. עבדו את השם ביראה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, זה, הכל זה מה זה? זה יראה. אז אנחנו מבינים שבעצם בחוץ לארץ, בעצם מבינים את כל המבט של היראה, הלחץ, הגטו. אז הכל זה איפה זה? זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל, זה דגה אחרת לגמרי. פה יש שמחה, פה יש עבוד השם, פה יש קרבת השם. אומר הרב, זה רק יכול איפה להתבטאות? רק בארץ ישראל. למה? כי פה יש תנועה מאיפה? מלמעלה למטה. בחוץ לארץ אין תנועה מלמעלה למטה. אין. אתה יכול לעורר מלמטה למעלה כמה שאפשר. בתוך זה, אבל זה תנועה. אתה רוצה שייתן לך איזה משהו מלמעלה למטה? זה לא יכול להיות בחוץ לארץ, כי מי שאין לו אלוה. אין לך מלמעלה למטה. אין לו אלוה. מכאן אנחנו מבינים, אומר רב חלב, שאדם חוזר לארצו, כל המבט הרוחני, הקרבת השם, הכל הולך ומשתנה. שכן לבואת השם בשמחה, אי אפשר להגיע רק על ידי השגת אהבה יותר עליונה, שאין משיגים אותה בארץ ישראל. רק בארץ ישראל. כלומר, בעצם אפשר רק בארץ ישראל להשיג תנועה כזאת. זה אומר הרב, אהבה עליונה. זה גם כן ההסבר של לך לך, כן? לך לך. אז יש הסבר של בעל תורים, שגם מובא ש... מה זה לך לך? אתה הולך ל... פה בארץ ישראל זה תנועת חיים שהיא לך, היא יוצרת מציאות. בחוץ לארץ, יש גם הרב חלב בפרקים הקודמים, הוא דיבר שבחוץ לארץ המונה של האדם חייו לא דופקים. הוא מסביר את זה, הוא מביא את זה מאברהם אבינו פרשת שבוע. מתי אברהם אבינו נכנס לארץ ישראל? באיזה גיל? 75. כמה שנים הוא חי? 175. הוא אומר מה זה לך לך, אומר הבעל התורים, גימטריה, לך לך זה 100. ממתי מתחיל להיות המונה של ה... של החיים, מרגע שחס לארץ ישראל. בחוץ לארץ לא מונים את זה. אומר, זה רק, ארץ, המצוות בחוץ לארץ רק ירי על יבש. הביאו מציינים בהלכה שאתה תתאמנו איך שתגיעו לארץ ישראל. ומתי המונה מתחיל לדפוק? מרגע שחסת לארץ. ובגלל זה לך לך, מתי אתה מתחיל לך ליצור מציאות של ההליכה יוצרת מציאות? רק איפה? רק בארץ ישראל. בגלל זה 100 שנה לך לך גימטריה, מרגע שהוא יכנס לארץ, כך אומר בעל האותורים. כך מביא את זה רב חרלאפ. אנחנו משכים לפרק הבא, היום, פרק ט"ז, בסדר? הכל פלא והכל גלוי. עכשיו, ננסה להבין גם, לאור מה שראינו בפרק ט"ו, גם דברים פנימיים, שבאים מדי ביטוי, כמו שאמרתם קצת על שם, איזה שמות אדם יכול להשיג בעולם. יש לנו שמות שקשור מתגלה בעולם, שם זה גילוי. אז אנחנו ננסה להבין מה זה השם, יש שמות שם אלוהים. לדוגמה, שמע ישראל, יש לנו שמע ישראל השם אלוהינו, השם, אחד. שימו לב, יש משהו מאוד מעניין, השם אלוהים שהוא דין, בשמע ישראל אנחנו מקיפים אותו במידת רחמים. השם, אלוהינו, השם. אנחנו רוצים שהדין לא יתפשט, אנחנו מקיפים אותו ברחמים. זה השם אלוהינו, השם. אנחנו ננסה להבין מה זה בעצם ההנהגה שהקשור מתגלה בעולם בשמות שהקשור בעצם מתגלה בתורה. בואו נראה. הכל פלא והכל גלוי עם פרק ט"ז. ההנהגה הנוכחית היא על פי שם הוויה ברוך הוא. ביום עשו משות אלוהים ארץ ושמיים, השם אלוהים. ההנהגה עתידה, קודם כל אנחנו רואים שהעולם נברא באיזה שם אלוהים, נכון? שם הוויה, שם יותר פנימי. ביום עשו, כן, בפרק ב' רואים שם הוויה, שהקשור בעצם הופך דין לרחמים. יש עוד דרגה. איזה דרגה? הנהגה עתידה היא על פי שם היה. איפה זה מוזכר לנו בשם היה? במשה רבנו. באיזה שם היה? שהיא כולה הנהגה ניסית ופילית. ואז התברר שהכל היה בדקדוק נכון. בצדק עולמים, ונצדק קודש בלי חליף, יתיר וחסיר, זה מושג שמוזכר בזוהר, מוזכר בספרים הפנימיים, מה זה בלי חליף, יתיר וחסיר, אנחנו נראה מה זה בשם הזה של שם יהיה. בעיקרון היום שם יהיה, זה לא כמו שם יתקבב, כי אנחנו לא יכולים לבטות אותו. וזה שם יהיה, אנחנו אומרים אותו. אבל יש כאן בעצם, הוא גלוי, אבל הוא נסתר. בואו נראה. מתי אנחנו מבטאים, בדיוק. אז זה הנושא של הפרק. וגם כן, הרב ייקח את הנקודה הזאת ליחס של ארץ ישראל. בסדר? בואו נראה. ארץ ישראל נועדה כולה להנהגה ניסית ופלאית זו. וסגולת הפלא שישנה בארץ מתגלה דווקא כשהיא נשלמת בכל שלמותה הגשמית והחומרית. ארץ זבת חלב ודבש. כן, בעצם ארץ ישראל מצד האמת שבה, יש בה הכל זבת חלב ודבש, כמו שהזב זה חלב, זה דם שנאחר ונהיה חלב, דבש תמרים, אבל זה דבש גם כזה דבר שבא יוצא מטמא טהור, זה בא מהדבורים, למרות שזה דבר טמא, יוצא מזה טהור, יודעת להפוך את סוד ההפכים, וארץ ישראל יכולה להפוך כל דבר לצד העליון והטוב שבו. כי אם אמנם לפי ההנהגה של התא, הטבע, והחומריות מעלימים קודשת השם הוויה ברוך הוא. המאבק בעצם בא לנו ביטוי שאנחנו רואים בעולם, אתה רואה את הטבע, את החומריות, וזה מסתיר מאיתנו את שמות השם. מצד האמת, כל ההוויה, כל מה שאנחנו רואים פה זה שם, שם השם. מה זה שמות השם? מה מכיל את העולם? יש שם שקשור ברת העולם, והשם שלו, ומה הוא בעצם מכיל, הוא בעצם יוצר את העולם. כמו שאתה רואה שהיום אותיות, יש תורת הגוונטים, יש איזה, פעם אחד אמר שיש מטריקס, יש איזה אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, יוד כבב כזה, אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. העולם הזה נברא ביוד קי, ביוד, העולם בא בקי, העולם בא ביוד, זה שמות שבה נברא שמיים וארץ. זאת אומרת, יש אותיות שמכינים את הבריאה. תגיד משהו כזה, לא תבין היום, אבל היום תבין שיש לך כל חומר, יש לו אלקטרון ופרוטון, שיש בזה, זה שהוא בעצם, יש בו חלקיק שהוא הפנימי, ואם אתה יעצור האלקטרון, שהוא יקיף את הפרוטון, אז הכל ייעלם. כי זה בעצם יוצר את הדבר הזה. אז יש משהו פנימי, שמות קודש, שמזה מתגלה העולם. מהרב, הטבע חומיות, אם אני מסתכל על הטבע חומיות, מה אני רואה? אני רואה רק טבע חומיות, אני לא רואה שם... אבל הם מעלים קצת שם הוויה ברוך הוא. כן, זה גם מושג שבא בעל שם טוב, יש איזה, מישהו רואה בשבילך בעל שם טוב, מדבר שאיך הוא היה יודע על כל אדם מה הדרגה שלו. אז יש איזה, פעם אחד שראה, הוא כתב שבשבילך בעל שם טוב, שהוא היה מצייר שם ידיד כבב כעל אותו אדם, ואז היה רואה איזה אות יותר ברורה, ואז יודע מה התפקיד שלו. זה שיטת הבעל שם טוב. לא כן היא הנהגה העתידה שהיא מצד שם יהיה. הנהגה הפלאית. הכל פלא והכל גלוי בלי שום העלמה והסתר. ועל כן השלמות שמתגלה בארץ ישראל היא דווקא כשהיא כולה ארץ זבת חלב ודבש. וכפי ערך השמחה בכל הטוב שנתן לנו השם אלוהינו, כן הוא ערך הגילוי אלוקי, גילוי הפלא העליון. זאת אומרת, יש לנו משהו מאוד מעניין בארץ ישראל. בארץ ישראל יש לנו משהו שמתחבר מהקדושה עד לארציות, כן? יש לנו בשנת שמיטה, יש לנו קדושה בקליפה של בתפוזים. קדושה אנחנו מבינים בדבר שיש ספר תורה, במזוזה יש קדושה, בתפילין יש מזוזה. מה זה בקליפה של בתפוז זה קדושה? כן, זה קדושה, אתה לא יכול לזרוק את זה ככה. בארץ ישראל יש בקליפות של בפירות, דבר של 2000 שנה לא הכרנו, כן? בארץ ישראל זה בעצם בא ידי ביטוי שהמצוות התלויות איפה? בארץ. יש משהו באדמה, באפר, באוויר, שבאים ידי ביטוי, ומתוך זה גם כן, אומר הרב, הכל גלוי והכל נסתר. זאת אומרת, אתה מבין שגם אדם אוכל פירות בארץ ישראל. אם אתה רואה שבאוויר, אתה נהיה יותר חכם, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, בפירות של ארץ ישראל, מה יש בהם? אומר הרמב״ם, קדושה. אתה אוכל תפוח. ואתה מקבל קדושה. שנת שביעית, קדושת שביעית, קדושה. מה זאת אומרת קדושה? אתה אוכל דבר שהוא כביכול צריך לגרום לך למה. אתה אוכל משהו, אתה אוכל... לא, זה קדושה. אכלת סלט פירות, סלט ירקות, וזה קדושה. אתה מתקדש מזה. איזה אחד יהודי, אחד מיוחד, שהוא... שומר יין של קצת שביעית, ובזמן הברית הוא נותן לתינוק יין שהטעימה הראשונה שלו בחיים יהיה קצת שביעית, שיהיה בזה קדושה. הייתי יודע, מעניין, יפה. אז זה קדושה, מה שיש בזה קדושה. אומר הרבה, בדרך כלל האכילה, אבל בארץ ישראל, הכל גלוי, הגילוי אלוקי, גילוי הפלא עליון. ושונה היא המצווה של יישוב ארץ ישראל מכל המצוות. הוא מסביר הרב. זה גם קשור לפרשת שבוע שלנו, ותראו איך זה מתחבר. שמצווה הזאת צריכים להרגיש את הטובה והנאה הגשמית ממנה, ולדעת שהיא ארץ יותר מעולה משאר הארצות גם בחומיות וגשמיות, ושהיא ארץ המערכת ימים ושנים. כן, יש סוגיה בגמרא, בברכות, דף חד שמה, אומרת הגמרא, אי כסה בבבל, יש אדם זקן מבבל, הרי כתוב למען יאריכון ימיך על האדמה. אדם יכול לקבל אריכות ימים, התורה אומרת איפה? על האדמה. אז אני שואל את הגמרא, יכול להיות אדם זקן בבל. מה עונה הגמרא? אומרת הגמרא, מקד שמקדמה ומחשכה בבית כנישתה, שמקדימים, מחשיכים בבית הכנסת, אז אפשר לקבל אריכות ימים. היינו דאמר רבי יהושע בן לוי לבניו, קדימו והחשיכו בבית כנישתה, תקדימו, תבואו בבית כנסת מהבוקר עד הערב, ככה, כי היא יחידו, תראו חיים, ככה תקבלו את אריכות ימים. מה זה הגמרא הזאת? הרב קוק דן בעינייה, מה בעצם ההסבר הזה של שבחוץ לארץ, אין, למה אני יחידו למחל אדמה, רק בארץ ישראל שקבל אריכות ימים. מה הרב, האריכות ימים מראה שהנשמה מקבלת מקום בעולם. היא מוצאת למקום הזה, הוא מקבל את אריכות ימים. בחוץ לארץ, האפשרות לקבל משהו בחוץ לארץ, מה יש לך? בכנסת. גטו, המקום הזה, כי הכל זה, זה תומה, זה גויים ליד. מה תתרקת בארץ ישראל, מה הוא יוצא מכאן? שבארץ ישראל, גם מחוץ לבית כנסת, יש קדושה. גם בשדה, וגם בחוץ, מה אתה מקבל? מקבל איכות ימים. בגלל זה גם הזוהר, הזוהר הקדוש, איפה מי שלמד כל החיים שלו רק גמרא, פתאום פותח זוהר, משהו מאוד מאוד קשה. מה קשה לו קודם כל? התפורה. למה? כי בזוהר אין בית מדרש. איפה זה נמצא כל דמת בזוהר? אז זה באורך. הכל בדרך. הכל לוחים בדרך, ופתאום רואים איזה תינוק, וזה בכלל סודות. כאילו, בגמרא אתה רגיל, בית מדרש. זה המאגח הזה, מה לא, בזוהר זה הכל בדרכים, אז זה באורך, תחת האילן, יושבים איזה, בגינה שם, למה? כי תורת ארץ ישראל, מסביר הרב קוק, זה כמו הזוהר. זה גם בגינה, הפוך, יותר בגינה אפילו, יותר מה שזה בגינה ובחוץ, אתה מקבל יותר אפילו ממה? מבית המדרש. למה? כי בחוץ לארץ, כל העולם הרוחני שלך איפה? בבית המדרש. בית הכנסת. בארץ ישראל, גם אדם שהולך לצבא והולך לכל מיני מקומות כאלה, הוא יקבל קדושה יותר מבית המדרש. כמו הזוהר. בסדר? מה שאומר הרב, שהיא ארץ המערכת ימים ושנים. ואם יחסר הרגש ביתרון הארץ, גם בחומויות, תחסר גם שלמותה של המצווה הזאת. זאת אומרת, גם בכל צד של ארץ ישראל, איך אתם רואים? איש תחת גפנו ואיש תחת תהנתו. פה צריך שיהיה גפן ותהנה. כן, אומרת הגמרא, מה זה העץ הדעת? חיטה היה גפן, היה תהנה היה. פה זה מסתדר. פה אפשר, תחת גפנו, תחת תהנתו. זה לא יוצר חיץ, שאדם נוגע בעולם החומרי, וזה יוצר לו איזה כביכול התנקשות עם העולם הרוחני. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, זה פה שבוע, לך לך מארצך, מה אומר רש"י? להנאתך לטובתך. יכול אדם לשאול רגע, מה זאת אומרת? הנאה? מה אתה חפש הנאות? טובתך? מה אתה מחפש? זה העניין של אברהם. מחפש הנאות? לא, זה הסוד, זה הצד העליון הרוחני שמגיע עד הצד הגשמי. עד שהנאה והטובה מגיעה, שכאן הכל, הקדושה, השכינה מגיעה עד העולם של הארציות, עד המידות התלויות בארץ, עד הארץ. אז אפשר לומר בארץ ישראל, להנאתך וטובתך. כי זה לך, לך, זה הפנימיות, ההנאה והטובה, היא בארץ ישראל. מה יוצא מכאן? יש כאן הרבה סודות בנושא הזה של בחוץ לארץ, הצדיקים, יש גם הרב קוק באיגרות, דן בנושא הזה, שהתעניות. בחוץ לארץ, כשהשכינה, כאלה זה העולם, האדם הצדיק המתדמה לקונו, השכינה אין לה מקום, היא אין לה חומר. זה רק שכינה בלי חומר. אז גם האדם רוצה לדמות לשכינה, מה הוא עושה? הוא פורש מהחומר. רק תעניות וכן הלאה. אבל בארץ ישראל, אתה מקבל נתבוזת להיות בארץ, אז לא שייך המציאות של הצדיק רוצה לדמות לקונו. בחוץ לארץ אין חומר לשכינה. אבל בארץ ישראל שיש מקום לחומר, אז יש גם מקום לפוך. להיכנס עולם החומר, לך תעסוק אתה רוצה לזה, אל תעסוק תענית, לך תבנה איזה גבעה, איזה ישוב, לך תבנה איזה בית, תעסוק בבניית הארץ, זה יותר גדול מכל תענית, כי זה כאן, השכינה מקבלת מקום. אז כל אבות השם מקבלת כאן נופך פנימי ואחר. בסדר? להתחה או לטובתך? ממשיך הרב, זה הנקודה, והתכלית המבוקשת היא שהגוף יתעלה ויתקרב אל הנשמה. אנחנו אומרים באדון עולם, אם אורחי, גבייתי. בסוף הסוד הגדול שיהיה גם הרוח מחובר אל הגבייה, הצד הפנימי הרוחני מחובר אל הגוף. ולא יהיה ביניהם שום ניגוד ולא יהיה בבחינת דו פרצופים. מה זה דו פרצופים? כן, איפה זה היה? אדם הראשון. נכון, אדם הראשון היה בעצם שהוא היה לא טוב להיות האדם לבדו. לבוד, מחובר. יעשה לו איזה כנגדו, זאת אומרת, היא צריכה לעשות נסירה, ואז בעצם האישה אימה, היא מחוברת אל האדם בצורה של בחירה. מאוד מעניין, צריך להבין את הנקודה הזאת, הקשר בין אדם, בין אדם לארצו, זה בעצם הקשר, אומר הרב קוק, בין הקשר בין איש לאישה. איפה רואים את זה בפרשת שבוע? מאוד מעניין. מה שקורה באופן כללי, שאדם עוזב את הארץ, גם כזה מה קורה גם באופן האישי. שימו לב, בתחילת הפרשה, מתחיל להיות רב בארץ, אברהם עוזב את הארץ, מה קורה? אישה לוקחים לו את האישה. עוזב את הארץ, לוקחים לו את האישה. יעקב, כן, בסדר? יצחק חשב לעזוב את הארץ, אבי מלך רק חשב לקחת את האישה. הוא רק חשב, הוא רצה. היית עזב, הוא רצה, חשב. יעקב עזב את הארץ, היה לו בלגן, שתי אחיות, לקחו את האישה, ירימו אותו. כשהוא חוזר לארץ, אז אחת צריכה למות, כי צריך כאן זה ייחוד השם. זאת אומרת, כל העולם הפנימי של היחס בין מה שקורה בין עם ישראל לארצו, בין היהודי לארצו, זה קשור גם לקשר הזוגי הזה שבאבות. יצחק, בגלל שהוא קשור רק בארץ ישראל, רואים כאן שיש קשר זוגי גם מאוד מיוחד, שכתוב היהוויה, שקשר מאוד מיוחד. אז אנחנו מבינים שגם הקשר הזוגי המיוחד גם בא לידי ביטוי איפה? בארץ ישראל בין איש ואישה. כן. מרגע שהוא הגיע לארץ, הכל משתנה. כמו שהחסד לבם כותב, שברגע שאדם הגיע לארץ ישראל, הלילה הראשון, הנשמה שלו מתחלפת. ואז יש לו שמה חדשה. כל שאתה בחוץ לארץ, זה משהו אחד. זה בחינה אחרת. עוד לא הסקת את זה. ברגע שהסקת את זה, מכאן ועל אגב, הכל משתנה. התכלית המבוקשת, אומר הרב, שהגוף יתעלה ויתקרב אל הנשמה, ולא יהיה ביניהם שום ניגוד, ולא יהיה בחינת דובר צופין. הנשמה מושכת לכאן, והחום מושך לכאן. זה מה שראינו בגלות, תמיד יש כאן איזה מאבק כזה בין הנשמה לבין הגוף, בין הנשמה והחומר. לדרגה זו, אומר הרב, אי אפשר לזכות זולת בארץ ישראל. לך, לך, להנאתך, לטובתך, כאן זה לא ניגוד. כאן, תחת גפתו ותחת תנתו, זה טוב! התאנה והגפן והרימון, תאו פריים, זה נפלא, זה טוב. למה? כי זה בחוץ לארץ. מה אתה מתעסק בבנייה של בונים? מה אתה בונה בחוץ לארץ? זה לא, שם העולם החומר, הוא מתנגד אל הרוח. פה זה כן. להנעתך וטובתך. שתרומם עד שהנעתך וטובתך, תהיינה, אומר הרב, שלמות איתך. בסדר, זה דבר פלא גדול ביותר. זה גם ההסבר, גם אחד כמו שאנחנו מקים בסוכה. בסוכה, יש אדם ישן, ואיך אומרים, והמונה דופק. אין מצווה כזאת שאדם, בדרך כלל אדם ישן, זה לא, קנתי השם והמונה דופק. זה בחינה כתוב שכמו החתן סופר כותב שהסוכה והמקווה וארץ ישראל זה אותה מצוות, כי זה אור המקיף נקרא את זה. מה זה אור המקיף? זה משהו שמעל הדרגה, זה לא מצדך, זה אור מקיף שקשור נותן לך. זה כמו הסוכה, כמו המקווה וארץ ישראל, זה בא משהו מלמעלה למטה, וזה גם בהנאות, התחלה לטובתך, גם הצדדים החומריים מקבלים מקום. נתן את הפרק, אומר הרב, ומאחר שבקמת המצווה של יישוב ארץ ישראל, להבחין את הארץ גם מצד הטבע שלה. אתה הולך ובונה את הארץ, ונוטע עץ ובונה בית. כל מעלותיה של הארץ חוקות ודבועות בקרבה, לכן נדרש שגם העבודה לשם תהיה מצד הטבע. לאהוב את השם ומצוותיו, חוקיו ומשפטיו באהבה טבעית, להבין ולהשכיל שגם מצד הטבע הם טובים ביותר מכל חוקי העולם. ולעומת מה שבחוץ לארץ, עיקר העבודה, אומר הרב, הוא בסדר של גישת היצר והכנעתו. בוא נסביר טיפת הרקע. כי תעשה המלחמה על אויביך. לפני שנגמור את המהלך הזה, אומר הרב, אדם שכתעשה המלחמה על אויביך, אדם בחוץ לארץ, דרשן, מה הוא יגיד כתעשה המלחמה על אויביך? לא דיבת תורה, אלא כנגד יצרה. מה תדבר חוץ לארץ? על הצבא? מלחמה? איזה מלחמה? אתה בחוץ לארץ. אז אתה רוצה לתת משהו שהשומעים יקבלו הבנה, מה תדבר? דבר, לא דיבת תורה, ליצרה. נדבר על יצרה, על המלחמה שאדם צריך למול הניסיונות. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, חוזרים לפשט. כי תצא מלחמה על אויביך, מלחמה ממש, צבא ממש. התורה חוזרת לפשט שלה. 2000 שנה ניסינו כל מה לדרוש דרשות, כי באמת לא היה לנו שום עניין של צבא בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל חזרנו לפשט. כי תצאתך, ואחר כך הקדוש, כאן זה בא לידי ביטוי, כאן זה חוזר. התורה חוזרת למה? למקומה, לפשט שלה. אומר הרב, זה מה שמקודה כאן. מה שבחוץ לארץ, עיקר העבודה היא בסדר של גבישת היצר והכנעתו. בארץ ישראל לא די בזה. צריכים להזדכך ולהיפטר לגמרי מכל שלטון היצרי, ולהביא רוח תומה מן הארץ, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא רק גבישת היצר, אלא מה זה? להיפטר, הפוך. איך כתוב? בראתי לו את שערה, בראתי לו תורת תבלין. אתה כבר לוקח את היצר ואתה מעלה אותו. כאן זה לא מנוגד. כאן הצדדים החומריים, הטובים של בניין הארץ, כשיש לך יותר יופי בארץ ישראל, גינה יפה, וזה חלק מהעניין של ארץ ישראל. אין לך קץ מגולה מזה, אומרת הגמרא, כשארץ ישראל תיתן פרייה בעין יפה, אתה רואה עצים פורחים, חקלאות, אתה רואה פירות נעים, אתה רואה זה, זה קץ מגולה, זה מראה שהקדוש ברוך הוא בעצם גואל אותנו. יש לך מצווה, כי תבוא לארץ, אדם מגיע, לוקח את הפירות הראשונים, שהוא הביא, מה, רואה את עינה שביקרה, רימון שביקר, שם עליו גומי, גמי, ומה עושה? עולה לאיפה? המקדש, מביא שם את הביקורים. מה זאת אומרת? אתה מביא כאן? כן. ומה הוא אומר? ערבי הוא עובד אבי, ורד מצרם וגוף שם יתה מעט. מה זה כל הפסוקים שצריך לקרוא כשאדם מביא ביקורים? אדם שמגיע עם פירות, הוא בא לכהן, הוא אומר לו, מה הבא את הפירות של ארץ ישראל? כתוב שארץ ישראל, בזמן שעם ישראל עוזב אותה, ושמעו עליה אויביכם. שמעו עליה אויביכם, אומרת הגמרא, ברש"י, רמב"ן מביא את זה, שארץ ישראל נראית מה? שממה. שהקדוש ברוך הוא עוזב את שעם ישראל עוזב את ארצו, ארץ ישראל היא כמו סוגרת עצמה, הופכת שממה. אי אפשר ליצור עצים פורחים בארץ ישראל. אתה הצלחת להוציא פירות בארץ ישראל? יש לך גאולה, הקדוש ברוך הוא בעצם גואל אותך. אז ספר לי את כל מהלך הגאולה. מי הרמי עובד אבי, ורד מצרים, המבגור שם איתם יעד, כל הפסוקים שעוסקים בגאולה. כי פירות בארץ זה לא רק איזה פעולה חקלאית. זה פעולה חקלאית שהיא גנוזה במה כל עולם הרוחני של הגאולה. צריך להוציא פירות בארץ ישראל, ארץ ישראל פרייה בעין יפה, זה התגשמות כל דברי הנביאים. זה כל הגאולה שלך בידיים. אגב אומר שבעצם אם היית רואה עצים, אומרת, תקח עץ פרי, ישים אותו בארץ ואתה רואה שמוציא פירות, תדע לך שכל שכה גואל אותך. זה האינדיקטור, כן, הזה לראות אם יש לך גאולה. תקח עץ פרי ותראה שזה מוציא פירות. כמה אנחנו מבינים שבארץ ישראל, כמה בא לידי ביטוי, הצדדים אומר רב, הצדדים החומריים שמגלים לנו את כל העולם הרוחני שקיבת השם. אומר הרב, זה הנקודה. מפני זה, התאמצו שיבת עממים, בכל מיני תמציות לטמא את הארץ. כתוב, ולא יהיה הר וגבעה שלא עבדו עבדה זרה עליה. אומרת הגמרא, שהיה, הרי כתוב שהר גריזים והר עיבל. הברכה על הר גריזים, הכלל על הר גריזים, כתוב, מה זה הכלל, זה ברכה על הר גריזים והכלל על הר עיבל. מה זה הר עיבל? עיבל זה שורש שהיה עבודה זרה שקראו לה בול. ולא מצאו, כתוב של למה על מקום המקדש לא, הכל זה המקום, זה המוסתר עד שבא שמואל וגילה את זה, כי לא רוצה שיהיה מקום עבודה זרה שם, שמי יודעים הגויים את המקום הזה, היו שכל מצאו, לא חיפשו, לא איזה הר וגבעה של עבודה לעבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה עליה. עכשיו נבין גם כל מה שאומר הרב, שכל שבעת עממים, בכל מיני תמציות לטמא את הארץ. איך נקראת ארץ אצל בהתחלה? ארץ? כנען. למה כנען? כנען ארור כנען, ראינו פרשה. הוא ארור, הוא עשייה זוהמה, זה ארץ ישראל. למה לקרוא לארץ כנען? תקרא לארץ יפת, יותר טוב, למה כנען? כי זה לעומת זה ברא אלוקים. אם אנחנו יכולים לקבל את הקדושה, הארץ, אצל הגויים לוקחים את הצד הכי הפוך. המפגש הראשון של... של, של של עם ישראל בארצו, מה הוא פוגש? רחב. זה המפגש של ארץ ישראל. זנות? רחב? כן. כי הגויים לוקחים את ארץ ישראל בצד המה, כמו שאומר הרב, הם מנסים לטמא אותה. הם לא מצליחים לצאת את הקדושה שלה, אלא קודם צד הכי תאווה שבה, זה זנות. גם יעקב אין שהוא חוזר לארצו, מה עושה שכם בן חמור? לוקח את דינה ויעשה, כמו שיש מאוד, ואומרים, יעשה אחותינו כזונה. זה המפגש, אומר יעקב, באתי לארץ, עזבתי את לבן הארמי, נכנסתי לארץ ישראל, וזה מה שקורה לי, השכם מלחמו שעושה כזה מעשה פרוץ לבת, זה ארץ ישראל? כי הגויים לוקחים בצד ההפוך של ארץ ישראל, בצד הלא נכון. אבל בגלל זה יש מדרש מאוד יפה על חווה, על רחב, שהיא אומרת, היא לא מבינה מה אתם כל כך רוצים לבוא לארץ. זה מקום של תאוות, היא הייתה, כתוב שכל מלכי, זה מקום של תאוות. אז כתוב שהיא מתגיירת, היא אומרת, חלון שהיו באים אליה מנעפים, אז היא לוקחת את החלון, מעבירה את המרגלים, יש שם חלה, נידה, דלקת הנר, ואז היא מתגיירת, והיא מתחתנת עם יהושע, ויוצאים ממנה 8 נביאים, אמרת הגמרא. למה דווקא נביאים? כי נבואה, אם הזנות זה דבר שהוא חוסר ייחודיות, כן? השיא הייחודיות זה מה זה נבואה, ייחוד השם. זאת אומרת, לא הבנת, מה מיוחד בארץ זאת? זאת אומרת, אם תתגיירי ותראי את הצד העליון של ארץ ישראל, יוצאים ממנה, כנגד זה מה? 8 נביאים. שיא הייחודיות. לראות מה הצד הפנימי של ארץ ישראל. בסדר? כן, מתנה תמור, יוצא הדבש, וחלב, זה כתוב שאומרת הגמרא שהוא דם שנאחר ונהיה חלב, כן? וגם עשו בה כל התועבות עד שהקיע הארץ אותם. בארץ ישראל יש משהו מאוד מעניין, שהארץ עצמה, לא כתוב שום כמו, הארץ עצמה מקיעה. הייתי צריך להגיד שאולי מגרש אותך מפה. לא, יש משהו גם בארץ עצמה שהיא עצמה מקיעה. יכולת, כתוב, יכולת לשביע, אבל גם הארץ עצמה היא עצמה מקיעה. כן, מה זה בעצם הרעיון? מה זה הרעיון שעצמה מקיעה? אז מה זה מקיעה? יש לנו הרי דבר שנקרא, יש היה מושג שנקרא קוטיים. מה זה קוטיים? קוטיים שבא סחרי וכבש את כל העולם, שבחבוד. וכל מקום שהוא כבש, הוא העביר את אותם עם שהיה שם למקום אחר. הוא כבש את המקום של ארץ ישראל, אז הוא הביא את העם הקוטי לארץ ישראל. מה קורה לקוטיים? האריות אוכלים אותם. אז הוא אומר, בוא נאמר, זה הארץ הזאת, תביא לנו, ואז הוא מביא לנו איזה מישהו שילמד אותם איך מתנהגים בארץ. זאת אומרת, מה, הקוטים הם לא בדיוק גירי צדק, הם גירי אריות. מה זה גירי אריות? זאת אומרת, בדרך כלל הסדר הנכון של הגירות, עמך מי אלוקיך אלוקיי, אתה בא דרך עם ישראל, ואז אתה מתגייר. אבל הקוטים הם התגיירו בגלל ארץ ישראל. בגלל הפחד, בגלל שהארץ עצמה, יש בה משהו כבר, הם לא מצד העם ישראל, רק מצד הארץ. כי יש משהו חי ונושם בארץ הזאת, שהיא יכולה להקיא. בסדר? אפילו את הגויים. אז שהקיאה אותם הארץ, משום כך נצטוו ישראל, שלא להחיות מהם כל נשמה. למה נחיות בכל נשמה? כי הארץ עצמה היא מקיאה. בסדר? כי בצדים הרוחניים הם היו רוטפים את ישראל, וניתן להציעם בנפשם. ובכל זאת נשארה לישראל עבודה קדושה, לגרש לגמרי מן הארץ כל משהו לצל. יש כאן שואלי השאלה על עזה, אז אחרי מה שהם עשו, אין להם שום, זה שאין לנו שום חמלה, זה לא מה שהם עשו, זה דבר אחד. אבל דבר שני, גם הארץ עצמה היא לא צריכה להכיל כאלה אנשי זוהמה. לא יכול להיות, כן? יש מקום ברמב"ן שאומר שמה שקרה עם סדום, שבגלל שהם התנהגו בצורה שלא היה בהם חסד, ואז גופרית ומלח, מה שקרה להם, אומר הרמב"ן, זה רק בגלל שזה היה בארץ ישראל. שלא יכול להיות מציאות שארץ ישראל, אם היא עושה זה כמו איזה מוגלה שהיא ככה צריך ככה אומר הרמב"ן. ואם זה היה בחוץ לארץ, זה היה כולם כלום. כי הסוד של ארץ ישראל, שהיא מקום, צדקה ומשפט, כאן זה צדקה וחסד, בגלל שזה היה בארץ ישראל, אז הארץ עצמה, מה היא עשתה? גופרית ומלח, היא נקטה אותם. וזה אומר הרמב"ן, רק בגלל מה? רק בגלל שזה היה בארץ. אז זה לא קשור רק לעניין של עם ישראל, אלא בגלל כפלו גויים שמתנהגים בצורה נכונה, מה עושה הארץ? היא מנקה אותם, היא... אז אפשר גם על עזה, אם ככה מתנהגו, מה צריך לעשות? צריך שהארץ עשה תקי אותה, בסדר? כאן אותו דבר, אותו דבר. אילוקיישן. גם סדר כבישת היצר, לגלות בה אך ורק את הסדר הזיקוף והטהרה, ולהעביר כל הצללים המסתירים בעד גילוי קדושתה של הארץ, בעצם בארץ ישראל, זה לא קופשים את היצר להפוך. נותנים לה טוב להתפרץ מתוכך, זה ארץ ישראל. זאת אומרת, הקדושה, הנשמה, היא מקבלת מקום עם אורחי גבייתי. זה הסוד של לך לך. לך לך. לך אתה הולך לשם. אתה הולך אל הפנימיות שלך. זה איפה זה מתגלה? רק בארץ ישראל, שהפנימיות של החיים מתגלה. אז אנחנו בעצם עוברים עוד שלב, ברב חרלה, בנפלא הזה שפותח לנו תמיד עוד פרק, בעוד צוהר פנימי של הצפון והפנימי של ארץ ישראל, בשביל לקבל קניין, 48 פרקים, כמו 48 קניין התורה, לקבל קניין עמוק, מה זה סודה הצפון של ארץ ישראל. נזכור וימצוא.